ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 723 ימים, 48 חטופים, בהם חטופה אחת, נמצאים במרתפי מנהרות חמאס, ובהם ככל הנראה גם מעטים מעל הקרקע. המשפחות כרגיל מטולטלות, בין מעט תקווה לייאוש גדול, רוצים את כולם בבית. והרי בתוכנית משרד החינוך לקראת יום השנה השני לאסון 7 באוקטובר, החטופים נעלמו, למרות הכחשת השר. כנסו, חפשו, לא תמצאו, נעלמו. והרי ישראל לא תהיה שלמה ולא תוכל להחלים עד שכולם יהיו בבית, מי לשיקום ומי לקבורה. וגם, למה בישראל 2025 תינוקות עדיין מתים מחצבת? אתמול נפטר תינוק בן שנה וחצי מסיבוכי חצבת, התינוק לא חוסן כמובן. במהלך ראש השנה נפטרה תינוקת בת שנה מהמחלה, התינוקת לא חוסנה. בחודש שעבר נפטרו עוד שני תינוקות כתוצאה מסיבוכי המחלה, גם הם כמובן לא חוסנו. מוקדי ההתפרצות המוגדרים אקוטיים, בית שמש, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, נוף הגליל ואשדוד, מה עושים עם ההורים של הילדים האלה, כשבישראל הרי אין חובת חיסונים? גם בארצות הברית יש לאחרונה דיון נוקב בעקבות התנגדות הנשיא, ועדה אלטרנטיבית למדיניות החיסונים הוקמה על ידי שר הבריאות האמריקני, במקום ועדה הקיימת שכל חבריה הודחו. אותו שר בריאות גם ביטל חוזים בשווי של $500 מיליון עם החברות המפתחות חיסונים נגד נגיף קורונה. איגוד רופאי בריאות הציבור האמריקנים טוען שמדיניות החיסונים בארצות הברית תהפוך לבדיחה של העולם. והבדיחה האחרונה בהקשר הזה היא ההמלצה במרכאות של הנשיא טראמפ לנשים בהיריון להימנע משימוש בטיילנול. הוא האקמול המקומי שלנו, משום הסיכון ללדת תינוק על הרצף האוטיסטי. כמה שטויות עוד נצטרך לאכול מהפסאודו מומחים? ההתחסנות מוגדרת על ידי ארגון הבריאות העולמי כצו מוסרי. בינתיים הקונספירציות השונות ימשיכו להוביל. ולמה תומכי החיסונים, שזה רוב העולם, צריכים לשלם את המחיר, מחיר ההפקרות של מומחים לרגע? בריאות לכולם. עוד מעט נדבר עם הפרופסור שלמה וינקר, סמנכ"ל רפואה בלאומית שירותי בריאות, והאם היה אפשר למנוע את הבלגן הגדול בדרך השלום ובנתיבי הילון, אם העבודות על הגשר בדרך השלום היו מתבצעות במהלך שישי שבת. נראה שכן. מיד נבדוק מה קורה שם עכשיו. וגם, היקף ביטול החוזים של התעשיות הביטחוניות זינק ל-600 מיליון יורו, כשספרד הודיעה שהיא מבטלת עסקה שלישית לרכישת נשק מישראל, וחינוך פיננסי לילדים, פייבוקס, משיקה לראשונה חיסכון דיגיטלי לילדים, איך זה יעבוד, נסביר בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שדמי שפיצר, על השידור איתנו אילי זק. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הדלק מתייקר ב7 אגורות לליטר מסוג 95 אוקטן בתדלוק עצמי, והוא יעמוד על 7 שקלים ו-23 אגורות. בת שבע אבו חצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות.
עליית המחיר נובעת מעלייה במחיר הבינלאומי, וכן מעלייה בשער הדולר. מחיר הבנזין הבינלאומי עלה במהלך החודש בכ2%, שער החליפין של הדולר עלה ב1.2% ביחס לעדכון קודם.
העלאה הזאת תקרה בין שלישי לרביעי בלילה, ובנק ישראל יפרסם מחר את ההחלטה שלו על הריבית במשק. במגזר העסקי ציפייה להורדת הריבית. דובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, פנה בעניין לנגיד בנק ישראל.
ברור לגמרי שאנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות, אבל נוצרו התנאים שהסיכונים והמחירים להשארת הריבית גבוהים יותר מאשר הסיכונים להתפרצות מחודשת של האינפלציה. לכן בגישה של ניהול סיכונים ושל מנהיגות מקצועית, לא רק התבוננות מקצועית שמרנית, זו העת להוריד את הריבית אפילו במעט כדי לסמן את האמון בכלכלה הישראלית, במגזר העסקי, ולהעניק את הדחיפה הדרושה כדי לחזור למסלול צמיחה.
מהבוקר מורגשים עומסים כבדים בתל אביב ובגוש דן בשל עבודות בגשר דרך השלום. בעוד כשבועיים יחסמו סדרות רוקח בתל אביב בשל הנפת קטע הגשר של גני יהושע. אורי קדר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, אומר לאיפה הכסף שהחלטת משרד התחבורה לבצע את העבודות שלא בשבת היא החלטה פוליטית שפוגעת בכל הציבור.
הבעיה המרכזית היא שמשרד התחבורה בוחר לשקול שיקולים פוליטיים שמעולם לא נשקלו במדינת ישראל עד הממשלה הנוכחית. רק תחת שרת התחבורה מירי רגב התחילו לעצור עבודות שמאז ומעולם התקיימו בסוף השבוע, כי זה היתרון המקצועי הנדרש לעבודות כאלה.
וידיעה אחת לסיום, ועדת הכנסות של הרשות לניירות ערך הטילה לאחרונה עיצום כספי בסך 825,000 שקלים על התעשייה האווירית בגין אי כהונת יושב ראש דירקטוריון בחברה החל מ-1 בנובמבר 2024 ועד היום. העיכוב הזה במינוי נוגע ממחלוקת בין השרים ישראל כץ ודוד אמסלם על זהות היושב ראש, החלטה פוליטית. עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. אומרים שלום לאודי עציון, כתב התחבורה וואלה, שלום אודי.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, קודם כל תמונת מצב, מה קורה ברגע זה? יכול להיות שאנשים נמנעים מלעלות על דרך השלום, כי הזהירו אותם מראש שעלולה להיווצר שם בעיה, אז אולי יש איזה שהם מעקפים וכו'.
נכון, אז הבלגן כמובן גולש לכבישים מסביב, ועדיין השלום זה לא כפי שאנחנו רוצים להיות בו עכשיו. אבל זה הצפוי, יש אומץ גם באיילון, בעיקר ברמפות כניסה אחרות, וגם בעלייה על דרך השלום, כי אפשר לפנות לכיוון גבעתיים, ועדיין האומץ גדול מאוד, הוא גם גולש קצת לאיילון, זה גם ככה שעה עמוסה, אבל לא מי עמוסה יותר.
תגיד, אפשר בכלל לעלות על דרך השלום, או שזה סגור לכל הבאים?
פתוח רק נתיב אחד, במקום 2-3, תלוי באיזה קטע, זה מצב שעדיף לא להתקרב. חלק מקווי אוטובוס ממשיכים לעבור שם, חלק חברות אוטובוסים אחר כסיתו את הקווים שלהם האזור הזה, אבל לפעמים זה משקיע בגלים, ברגע שיש פקק במקום אחד מרכזי, והמחלף השלום הוא אזור מאוד מרכזי,
נכון.
גלי ההדף ממשיכים שער וגזן.
אוקיי, אז עכשיו אפשר הרי לדבר על חלופות, והיה אפשר לעשות את זה למשל במהלך שיש שבת, נכון?
נכון.
ולמה זה לא נעשה?
כי מאז שמרגב חזרה למשרד התחבורה, היא מאוד מקמצת בכמות אישורים לעבודות בשבת. הדרישה היא רק במקרה של חירום דרמטי שאי אפשר לעשות בזמן אחר. הנה, אפשר לעשות בזמן אחר. תוך פגיעה גדולה מאוד בציבור.
ולמה זה לא נעשה? זו החלטה פוליטית מן הסתם.
זה לגמרי החלטה פוליטית, מתי עובדים בשבת או לא. היו בעבר ממשלות שישרו יותר עובדות בשבת, אבל הממשלה הזאת היא לגמרי הולכת עם המפלגות החרדיות, שעכשיו אפילו לא בקואליציה, ועדיין לא מאשרת עבודות השבת.
עכשיו, זה לא הדבר הראשון, הרי הולך להיות עוד סיפור אחד, ענפת איזשהו גשר ברוקח, נכון? ליד גן יהושע.
נכון, בזמן
שזה עוד סיפור.
נכון, בזמן שהצומת הזה חסום בגלל אי עבודות בשבת, מודיעה היום נטע שבונה את הרכבת הקלה בתל אביב, חסימה ברוקח. ביום חמישי-שישי הבאים, כבר עוד קצת יותר משבועיים, ב-16-17 באוקטובר, חסימה של 40 שעות, כדי להניח שם גשר שישרת את הקו הירוק העתידי, את השלוחה שלו.
כלומר, שוב עוד אתה אומר, חמישי-שישי, אבל לא שישי בלילה, כלומר, זה סיפור דומה.
העבודות אמורות להיגמר ב-65, ממש לפני כניסת השבת.
אוקיי, עכשיו מה הנזקים? בגדול, נגיד, נדבר רגע על דרך השלום, והיילון?
שלום של ההשפעה, ברוקח למשל ההשפעה היא בעיקר גם של איילון וגם על הסביבה, הוא כביש פחות מרכזי מהשלום, אבל גם כן כביש מרכזי שמשרת גם את השכונות צפון תל אביב, את רמת גן, קצת את רמת השרון. התנועה הזאת יצטרך ללכת למקומות אחרים שיהיו יותר עמוסים.
אז מה, תל אביב עומדת כאילו עכשיו או מה?
עכשיו, היום תל אביב עומדת יותר מהרגיל, לא לגמרי אבל יותר מהרגיל. כרגיל, את הדברים האלה אפשר לעשות בזמן שהכבישים יותר פנויים בסוף שבוע, שהיא פחות פגיעה בציבור. לא ברור איזה כבוד זה מוסיף לשמירת הדת, אם עושים את זה באמצע השבוע, ואת יוצרים מצוקה וכעס אצל הנהגים.
אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה. חברים, אם לא צריך, לא להיכנס לשם. לא לעלות כרגע על דרך השלום, יש רק נתיב אחד פנוי. תחבורה ציבורית, אם הייתה לנו תחבורה ציבורית הגיונית, אז היה אפשר להשתמש, אבל...
לפחות הרכבת עובדת, אבל תעזרו באפליקציות.
לגמרי.
יותר מתמיד.
כן, לגמרי. אודי עציון, כתב התחבורה של וואלה. תודה רבה, אודי.
להתראות.
שלום, שלום. בינתיים אנחנו מדווחים על חשד לפיגוע דריסה סמוך לקדומים. המחבל נוטרל, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. אבי, הפרטים?
כן, אנחנו מדברים על פיגוע, ככל הנראה מדובר בפיגוע דריסה בצומת ג'אט, בחטיבת שומרון, ליד קדומים. מה שאנחנו יודעים זה שרכב פגע בישראלי, מצבו קשה של הישראלי, צוותים שמגן דוד אדום מעניקים לו טיפול ראשוני בשטח, ולאחר מכן הוא יפונה כנראה במסוק לבית חולים במרכז הארץ. במקביל, כוח של צה"ל שהיה בסמוך פתח בירי לעבר כלי רכב ופגע במחבל ונטרל אותו. כרגע צה"ל מזרים למקום כוחות גדולים, ובמקביל האזור הזה נחסם לתנועה. אלה הדיווחים, זה קרה ממש לפני דקות אחדות, ואלה בערך, זה תמונת המצב נכונה.
כן, פצוע קשה אתה אומר.
כרגע לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, כן, נראה פצוע קשה.
אוקיי, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה אבי.
תודה.
שלום, שלום. נגיד שלום לאלוף במילואים נמרוד שפר, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית, כמובן איש חיל האוויר. שלום נמרוד, תודה שאתה איתנו. טוב, אנחנו רוצים לדבר על היקף ביטול החוזים, בהמשך למה שאנחנו מדברים כבר כאן תקופה ארוכה, המשך ביטול החוזים עם התעשיות הביטחוניות, זינוק ל-600 מיליון יורו, כשאנחנו שומעים שספרד הודיעה על ביטול של עסקה שלישית לרכישת נשק בישראל, ואנחנו לא רואים את הסוף לצערנו הרב. איך אתה רואה את זה מתגלגל?
כן, קודם כל נגיד מה המשמעות מבחינת התעשיות הביטחוניות. התעשיות הביטחוניות של ישראל, אני מדבר רגע על השלוש הגדולות, שזה תעשייה אווירית, ישראל ואלביט, מכרו בשנת 24 בכמעט 18 מיליארד דולר. זה בין 70 ל-75 מיליארד שקלים. זה המון כסף. עכשיו, אני מציין את זה ואני מיד אומר ש... למעלה מחצי מזה מגיע מלקוחות בחול, למעלה מחצי מזה הולך לייצוא. זאת אומרת שהתעשיות הביטחוניות הישראליות, שהן חלק חשוב מאוד ממערכת הביטחון הישראלית, נשענות הרבה מאוד על ייצוא לחול ועל מערכות נשק שקונים בחול. אז הפגיעה כתוצאה מביטול עסקאות כאלה בחברות היא פגיעה מאוד 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 משמעותית. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר ראשון. דבר שני שאני חושש ממנו מאוד, זה שהתופעה הזאת היא תופעה מתגלגלת, והיא לא תולדה של החלטה רגעית של צבא או מערכת ביטחון, היא תמיד החלטה פוליטית של ממשלה או מדינה, ואני חושש מאוד שזה יתגלגל למקומות אחרים. עכשיו תראי, מה שהעולם אומר לנו, זה לא שהמערכות שלנו לא טובות, שהספרדים ביטלו עכשיו עסקה גדולה מאוד עם רפאל, על מערכת נשק מאוד ייחודית.
אגב, ולא בפעם הראשונה, למה דווקא ספרד?
קודם כל אני לא יודע, אבל ההחלטה היא החלטה פוליטית ולא החלטה של הצבא או מערכת הביטחון.
בוודאי, זה הכל פוליטי.
לנו, נכון, כנראה שהספרדים רוצים להגיד לנו משהו, ואני מעריך שכל הסיפור הזה מתחבר לאותו סיפור שבעקבותיו מדינות גם מכריזות על הכרה במדינה פלסטינית. הן אומרות לנו, המדיניות שלכם והפעולה שלכם בעזה לא מקובלת עלינו, וכתוצאה מזה אנחנו נוקטים בשורה של פעולות, חלקן הצהרתיות, כמו... הכרה במדינה פלסטינית, וחלקן משמעות מאוד מאוד גדולה, כמו ביטול חוזים שכבר נחתמו. עכשיו, ענת, החוזים האלה, לחתום עליהם לפעמים לוקח שנים ארוכות, מהרגע שמתחילה להתבשל עסקת נשק בהיקף של מאות מיליוני יורו, זה יכול לקחת שנים עד שהיא נחתמת, ואחר כך כל המימוש שלה, ולכן... הסיפור הזה הוא סיפור עם משמעות מאוד גדולה, והוא לא כוח עליון. זה לא שיום
לא,
אחד
למדינה למדינות...
התעוררה והחליטה לבטל.
לגמרי, אבל יש למדינות האלה חלופות? כלומר, ללכת למישהו אחר ולרכוש שם את מה שהם רוצים? או כי ישראל ידועה בתעשיות הביטחוניות המשובחות שלה, אז יש קצת בעיה.
קודם כל, התוצרים, המוצרים הישראלים נחשבים מאוד מאוד טובים בעולם הביטחון, אבל למדינות יש שיקולים נוספים, ואני מניח ששיקול הביטחון הלאומי, נניח ניקח לצורך העניין הספרדי, לוקח בחשבון את זה שאם הם לא יקנו מישראל, הם ימצאו איזשהו תחליף. אולי יותר יקר, אולי פחות טוב, אולי מסוג אחר, אבל ימצאו. ולכן לא כדאי להניח שבגלל שלמדינות אין חלופה, אז הם לא תבטלן לפרויקטים. הם מבטלים פרויקטים ועסקאות, ושוב, מה שאני רוצה להגיד לאנשים, זה לא פתאום איזה אנטישמיות, כוח עליון, משהו כזה, הם פשוט אומרים לנו משהו, הם אומרים לנו משהו, אנחנו לא מרוצים, לא ממערכות הנשק, אחרת לא היינו קונים אותה, אומרים, אנחנו לא מרוצים מהפעולות של מדינת ישראל, חלקן גם אומרות את זה באופן גלוי ובקול רע.
כלומר, אם מפסיקים את המלחמה בעזה, אפשר להמשיך לקנות.
למכור. אני... כן, קודם כל, אני חושב שהמלחמה בעזה צריכה להיפסק כי היא פוגעת בביטחון הלאומי של ישראל. אני שם בצד רגע את הספרדים ואת כל מי שקונה מאיתנו מערכות נשק, אני מסתכל קודם כל עלינו. המלחמה בעזה לא משרתת את הביטחון הלאומי, אלא להפך. היא לא משיגה את מטרות המלחמה, ויש לה מחירים רעים, ועל אחד המחירים אנחנו מדברים עכשיו.
אוקיי, אבל
זה רק אחד.
זהו, אבל רגע, נגיד המלחמה מסתיימת, עד כמה מיד חוזרים לרכוש מישראל, או שזה ייקח יותר מדי זמן, אנחנו לא נוכל לחזור לשגרת קנייה מחירה, ואז ייגרם לנו נזק על נזק, כלומר זה לא ייגמר ביום.
לא, זה לא ייגמר ביום, אבל אני מעריך שלמדינות שקונות מאיתנו מערכות נשק יש אינטרס מאוד חזק לעשות את זה, אחרת הן לא היו קונות, הן קונות מאיתנו, כמו שאמרתי, בהרבה כסף, אז יש להם אינטרס לעשות את זה. אני מעריך שתיגמר המלחמה ואנשים יגידו, ממשלות יגידו לישראל, אוקיי, אנחנו מבינים את סיום המלחמה ואת הצורך שלכם במהלכים אחרים, הם תחזורנה לקנות, כך אני מעריך. אבל אני לא חושב שכדאי לקחת את זה כמובן מאליו. זה יכולה להיות פגיעה מתמשכת.
כן.
אם המלחמה תימשך, יכול להיות שזה יימשך למדינות אחרות גם כן.
שום דבר לא מובן מאליו. נעצור כאן, אלוף במילואים נמרוד שפר, לשעבר גם מנכ"ל התעשייה האווירית. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
תודה, יום טוב.
שלום, שלום. יוצאים לפרסומות. כשמתחילים לדבר אולי על סיבוב שני במלחמת איראן-ישראל, אז אנחנו קודם כל צריכים להיזכר בסיבוב הראשון, ועדיין לא הכל עומד כאן בסדר. אמנם הפיצויים התחילו לטפטף, אבל הבתים עוד, הבניינים רחוקים משיפוץ בכל מיני מקומות. אנחנו ננסה להתעכב על מגדלי דווינצ'י, שני מגדלים מאוד מפוארים וידועים ברחוב לאונרדו דווינצ'י בתל אביב. מי שאחראי על כל העסק הזה של השיפוץ הוא ישראל דוד, מהנדס קונסטרוקציה בכיר, כאמור אחראי על השיפוץ והתיקון של מגדלי דווינצ'י. ישראל דוד, שלום.
שלום.
תודה שאתה איתנו. איפה זה עומד נכון לרגע זה?
נכון לרגע זה עומד ככה שהאזור המשרדים הוחלס מזמן יחסית והמשרדים עובדים כרגיל, האזור המסחרי הוחלס ועובדים כרגיל, ישנם החניון הוחלס למעט אזור מסוים שהוא נמצא מתחת למגדל הצפוני שהוגדר כאזור בסיכון כלשהו, ובאזור הזה לא חונים, אבל עשו שינוי הסדרי תנועה בתוך החניון, וככה שלא עוברים דרך המגדל הצפוני, אז אפשר לחנות, יש שם גם חניון ציבורי וגם חניון דיירים.
נכון. אבל השאלה היא, זהו, אבל השאלה, ישראל דוד, מה קורה עם הדיירים? הרי שני מגדלים ולא שניהם היו באותו מצב. גרים שם, אפשר לגור שם, הרי המעליות לא עבדו.
יש שני מגדלים, יש מגדל דרומי ומגדל צפוני. המגדל הדרומי לא קיבל פגיעה ישירה. הפגיעות של המגדל הדרומי היו כתוצאה מההדף של הפגיעה הישירה במגדל הצפוני. במגדל הצפוני נכנס טיל בבטן הרכה של המגדל בקומה שביעית, שמינית. יצר חור בתוך הבניין, נוצרו נזקים במספר קומות, בוא נגיד עד קומה 11, משהו כזה, נזקים קונסטרוקטיביים. האזור שם לא כל כך ברור, מחכה לפינוי. וזה המצב שישנו כרגע. הבעיה, בניגוד לאזור המשרדים ולאזור המסחרי, שפה יש 400 דיירים, ואם תרצי לאסוף מכל דייר 100 שקל, אז כנראה זה מבצע אנטבה. אבל מצד שני, באזור המסחרי ובאזור המשרדים יש בעלים אחד, לא חיכה לטובות של מס רכוש, הלך, עשה את כל התיקונים, את השיפוצים, והוא התחשבן עם מס רכוש.
הבנתי. אז הסיפור הוא אצל מס רכוש, אבל בינתיים מה עושים? איך מקדמים את זה, ולמה שזה יהיה תקוע כל כך הרבה זמן, כשאנחנו כבר מעבר לשלושה חודשים?
כי כל פעולה שאתה צריך לעשות במגדל הזה, כולל קביעת שכר הטרחה של המהנדס, צריכה לקבל אישור מאנשים, הרי בסוף מה זה מס רכוש? מס רכוש זה משהו, זה כמו ארצות הברית, כן? זה לא, זה כמו אפריקה הדרומית.
זה המדינה, וכשאתה אומר מדינה, זה בירוקרטיה.
זה פקידים, זה אנשים ספציפיים שיש להם אג'נדה אישית שלהם, והם לא זזים, אז רק לקח 3 חודשים, לאשר את השכר טרחה שלי, והוא גם לא אושר, והוויכוח היה על, אני מתבייש להגיד על מה, ובינתיים עברו 3 חודשים, הם שילמו 4 מיליון שקל שכר דירה למפונים, כאשר המגדל הדרומי כבר היה יכול להיות מאוכלס.
הבנתי, עכשיו זה ייקח זמן, רגע, זה ייקח זמן, ישראל דוד, אחרי שיגמרו לבדוק ולתכנן וכולם יקבלו את הכסף, זה ייקח זמן עד שיתחילו לעבוד.
לא, כבר, קודם כל, כבר במגדל הדרומי, סוף סוף, לפני איזה שבועיים התחילו לעבוד.
תודה לאל, בשעה טובה.
כן, לפנות, כן, באמת, לפנות את הריסות של החזיתות. היה צפי שבסוף החודש הזה, בעוד 3 ימים, בעצם, מההתחלה, האירוע היה שמדובר בסוף ספטמבר שהדיירים חוזרים. בינתיים, מהסיבות שמניתי אותם, העבודות לא התחילו, כי אפילו לא אישרו את המהנדס לעבוד על הפרויקטים האלו. כרגע התחילו לפנות. הערכה היא שלקראת סוף אוקטובר, כרגע, לפי מה שאני דיברתי עם הפיקוח, הדיירים יוכלו לחזור לדירות שלא נפגעו מההדף.
הבנתי, תגיד, עד כמה הסיפור הזה של דווינצ'י מייצג גם בניינים אחרים שנפגעו, גם בתל אביב, גם במקומות אחרים, הרי כל הארץ נפגעה מטילים.
השיקום הוא לגופו של עניין, זה כמו, אין פה מחלה קורונה שכולם חולים בקורונה, כל בניין חולה במחלה אחרת, הבנתי. כל בניין עזוי בצורה אחרת, כל אחד צריך להתייחס לגופו של עניין. יש נזקים שישנם, למשל יש נזק של בניין של מצלאו בצומת אלית, הוא גם נפגע, גם נפגעו לו 2 עמודים בחלק התחתון והוא שורד. שם יש התייחסות אחרת, הפגיעות עדף הן הרבה יותר חמורות, גם הבנייה ממול של מנורה נפגע מבניינים של עדף, המעטפת שלו, מנורה לא מחכה למס רכוש, היא כבר מתקנת עם קבלנים, עוד מעט היא גומרת, אותו דבר מגדלי התאומים, הבעיה שיש לך 400 דיירים, להתחיל לארגן אותם.
מסובך.
בטח זה מסובך, במיוחד במדינת ישראל.
טוב, שלא יהיה לנו עוד אחד כזה, ישראל דוד, מהנדס קונסטרוקציה, מי שאחראי על השיפוץ והתיקון של דווינצ'י, מגדלי דווינצ'י, תודה רבה לך, תודה שדיברת איתנו. שלום, שלום. טוב, עכשיו נדבר על חיסונים ועל מחלות ועל מחלות עונתיות ובכלל. פרופסור שלמה וינקר הוא סמנכ"ל רפואה בלאומית שירותי בריאות. פרופסור וינקר, שלום.
שלום וערב טוב.
אני רוצה לדבר איתך גם על השפעות, על קורונה, על דלקות ריאות, כי יש עלייה ניכרת בתחלואה באחוזים גדולים במחלות הללו עכשיו, אבל בוא נסגור רגע את הסיפור של החצבת. עוד תינוק אחד מת עכשיו, אין לנו יכולת, כלומר אין פה חובת חיסונים. מה בכל זאת אפשר לעשות?
אני רוצה להגיד שכל אחד שנפטר הוא טרגדיה, ובעיקר אם זה תינוק שנפטר, איך אומרים, לא עוול בכפו,
לגמרי.
אלא שההורים שלו החליטו שהוא לא צריך להתפתח.
אלא באשמת הוריו, כן.
כן, אז זה מאוד מאוד עצוב, ועוד יותר עצוב כשאנחנו יודעים שמשהו הוא בר מניעה, ואין דבר יותר בר מניעה מאשר מחלות זיומיות וחיסונים. אז לכן זו טרגדיה מאוד גדולה. אנחנו רוצים, חובת חיסונים לא תעזור, אני לא רוצה להיכנס לעוד כל מיני חובות כרגע שמדברים עליהם ולא מסתדרים איתם.
נכון, נכון, זה דיון אחר.
כן, ולכן אני חושב שפה זה עניין של הידברות ושכנוע, אז אם אנחנו מדברים על מגזרים מסוימים ששומעים רק לרב שלהם, אז צריך לדבר עם הרב, אם זה מגזרים אחרים.
מי צריך לעשות את זה? משרד הבריאות, שר הבריאות?
כל מי שיכול, אם זה משרד הבריאות, אם זה שר הבריאות, אם זה קופות החולים, אם זה אנשי מקצוע, כולם צריכים להירתם לזה שצריך לשכנע את מי שמשכנע את האנשים להתחסן.
כן, כלומר להגיע לקובעי הדעות, לרבנים בעיקר, כי אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע.
אבל תמיד יהיו כאלה שלא התחסנו, אבל לא איך אומרים, בריכוזים כאלה שאנחנו יכולים לנסות ולהגיע בהידברות ובשכנוע למי שקובע שם את הדעה okay. ואת המדינה.
עכשיו בואו נדבר על, כמו שאמרתי, עליית התחלואה בין 15% ל-30%. אנחנו מדברים גם על שפעות, גם על דלקות ריאות, גם על קורונה, שאגב, מי שבא להתחסן לשפעת, לא בכל קופת חולים יהיה חיסון לקורונה, כי אנשים פשוט לא באים להתחסן, ואפילו לא עושים בדיקות. מה קורה פה?
אז בואו נעשה קצת סדר בעניין. נכון, חיסוני שפעת, למשל בלאומית, יש היום כמעט בכל מקום. בכל מרפאה שיש באחות, יש לה מקרר, והיא מחסנת לשפעת, היא לא צריכה הפנייה מרופא, המטופל פשוט צריך להגיע, רצו שיקבע תור, אבל גם אם הוא לא יקבע תור, אנחנו נחסן אותו, להגיע ולהתחסן. אפשר בו זמנית להתחסן גם לקורונה, במקומות שיש בהם חיסונים, בגלל שהחיסון לקורונה הוא קצת יותר מורכב מבחינת ההחסנה שלו וכו', אז אין אותו בכל מקום, גם אין ביקוש כל כך גדול, אז אין טעם להחזיק מלאים גדולים, אבל מי שרוצה להתחסן, איך אומרים, פתוח לפניו גם וגם, בלי שום בעיה.
צריך להתחסן?
שאלה מצוינת. קודם כל, החיסונים בטוחים. בואי נתחיל מזה שהחיסונים הם בטוחים.
זה ה-mRNA, על זה אנחנו מדברים.
אני יודע, גם החיסונים של ה-mRNA, למרות כל מה שנכתב ו... בצורה פחות מדעית.
כי יש סימפוזיון גדול סביב העניין הזה בארצות הברית.
אני יודע, יש, בסדר, אני רוצה, בסדר, גם אמרו לנו לפני כמה ימים מארצות הברית שהקמול הוא...
לא, 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 לגמרי, אני איתך בקטע הזה, כלומר, אבל אחד מושפע מהשני, אתה יודע, הנשיא טראמפ אמר, ושר הבריאות שלו אמר, וזה אמר, והוא אמר, וגם אנחנו, אז למה להתחסן ולמה לקחת הקמול?
אז אני אומר ככה, בואי, אני בכל אופן רופא ואיש מדע, אז אני מתייחס למדע. אז החיסונים, כולם חיסונים בטוחים. גם אם יש פה ושם איזושהי סכנה, היא מאוד מאוד זניחה, והמשקל של בעד גובר על המשקל של הנגד. התועלת גוברת על הסיכון תמיד. ככל שבן אדם יותר מבוגר או יותר חולה במחלות רקע, התועלת תהיה עוד יותר גדולה מהסיכון. ולכן ההמלצה היא, ככל שאתה יותר מבוגר, ככל שיש לך יותר מחלות רקע או ילדים קטנים, בואו להתחסן.
מאיזה גיל אפשר לחסן קורונה למשל?
אני לא, לדעתי אין מגבלת גיל, אבל אני לא זוכר את הפרטים במדויק, אז אני לא רוצה...
אבל לא לתינוק, לא לתינוק.
לא לתינוקות,
אוקיי.
בילדים בקורונה היא מחלה יותר קלה, גם במבוגרים צעירים היא מחלה יותר קלה, אבל ככל שהגיל עולה, וככל שיש יותר מחלות רקע, המחלה יותר קשה, ואז אין ספק שהתועלת של החיסון עולה על איזושהי סכנה אם קיים.
תגיד, אנחנו עדיין עם פייזר, או ש... כי זה התחיל ממודרנה וזה עבר לפייזר, או הפוך? אני כבר לא זוכרת.
התחיל מפייזר ועבר למודרנה, וכרגע אני יודע שבשבועות הקרובים אנחנו נקבל חיסונים חדשים, אני לא יודע מאיזה חברה.
אתה לא יודע, וזה משנה? אם נגיד...
לא משנה, לא.
אם עשית מודרנה, ואתה מקבל עכשיו פייזר?
זה לא משנה, זה לא קשור, כי החיסונים האלה כמו בשפעת, היעילות שלהם דועכת. זאת אומרת, מה שעשית פעם, זה לא משנה. גם כשאני מתחסן עם השפעת, אני לא שואל אותה, ויש כמה חברות, אני לא שואל איזה חברה.
זהו, אז מעניין מה שאתה אומר, כדי שאנשים ידעו, כי לשפעת דווקא כן הולכים להתחסן, אז לפחות...
לשפעת עדיין לא מספיק.
לא מספיק.
גם לצערי הרב, בשנים של מה שנקרא הססנות חיסונים, הייתה ירידה גם בהתחסנות לשפעת, ובסופו של דבר, אם מסתכלים הרמה, איך אומרים, האפידמיולוגית הארצית, שפעת קטלנית לא פחות מקורונה היום.
טוב. חברים, נא להתחסן.
אכן, כן.
והנה אמר לנו את זה איש מדע, הרופא, פרופסור שלמה וינקר. תודה רבה.
תודה רבה והמשך עיניים.
שלום, שלום. יוצאים לפרסומות. חזרנו, קראתי לזה קודם חינוך פיננסי, אנחנו שומעים שפייבוקס, מי שמכיר את האפליקציה הזאת, משיקה לראשונה בישראל חיסכון דיגיטלי לילדים. החיסכון הזה נושא ריבית, וזה נקרא פייבוקס יאנג. שלום שרית בק ברקאי, סמנכ"לית שיווק ועסקים, פייבוקס, שלום שרית.
שלום שלום.
מה זה? בואי תסבירי לנו.
אז כמה מילים, אנחנו השקנו כבר לפני כמה חודשים אפליקציה שהיא ארנק דיגיטלי לילדים ונוער, והקסם של הדבר הזה שהיא מאפשרת לילדים לשלם בכל מקום, אבל היא הרבה הרבה מעבר לכמו איזה נטען, אם אין החשבון האישי הראשון שלהם.
איזה?
הילד יכול להחזיק כסף, לקבל כסף, גם מחברים, גם אני יודעת, סבא סבתא, או הבת שלי למשל, שיש לה פייבוקסיאן, היא כבר גדולה, היא בת 15, היא עושה בייביסיטר, אז היא מקבלת את הכסף שמשלמים לה לבייביסיטר ישירות לפייבוקסיאן שלה.
מצוין. עכשיו, יש נגיד, אתם לא יכולים להגביל גילאים, אבל אני שואלת, כלומר, ילד בן 8 לא רצוי שהוא ינהל איזשהו חשבון בפייבוקס, כי הוא קטן.
אז זה מותר, זה מתאים לגיל... אז
זה כבר תלוי בהורים.
נכון מאוד, הוא מתאים לגיל 8, אבל
לא שמעתי אותך. לאיזה גילאים?
המותר זה באמת מתאים לגילאים 8 עד 18, אבל למעשה הוא נעשה עם שליטה מלאה הורית. אז אם סיפרתי לך שיש לי ילדה בת 15, יש לי גם ילדה יותר קטנה, שרק הפכה ל-10 החודש, ואני קובעת אצלי, באפליקציה שלי, בפייבוקס שלי, מה מותר לה לעשות ובאיזה סכומים. ואני יכולה להחליט שהילדה בת יכולה למשל לשלם בחנות רק 50 שקל לעסקה ולא יותר, ובעוד גדולה אני יכולה לתת לסכומים אחרים.
כלומר, את שולטת על הפייבוקס?
אני שולטת על הפייבוקס, אני רואה כל מה שהם עושות, אני מקבלת התראה על כל פעולה שהם עושות, ואני גם קובעת את הסכומים ותר ומה אסור להם לעשות, ולמעשה השליטה נמצאת לגמרי בידיים שלי.
עכשיו, מי מקבל את הריבית?
אז אנחנו פתחנו עכשיו אפשרות לילדים לשים כיסכון בתוך האפליקציה שלהם. למשל, סיפרתי לך על היום הולדת הזו, אז הבת שלי קיבלה מחמתי כסף ישר לאפליקציה. היא קיבלה כמה מאות שקלים, שזה הרבה מאוד כסף לילדה בת 10 שהיא סתם תסתובב איתם ותלך איתם לחנות. אז עכשיו פיתחנו את היכולת לשים את הדבר הזה כמו בעין כיסכון קטן בצד. היא יכולה ממש להגדיר לעצמה כמו קופה כזו, כן? איזשהו כיס כזה. היא מגדירה לו תמונה ושם וקובעת המטרה למשהו שהיא חושבת שהיא רוצה לשים כסף בשבילו. ואז הכסף הזה לא מתבזבז לה בחנות. היא לא יכולה לשלם ממנו בצורה אוטומטית, אלא אם היא בוחרת לשחרר אותו ולהפוך אותו ליתרת בזבוזים או יתרת ההוצאות שלה. על הכסף ששוכב לה בארנק של פייבוקס יאנג, ולמעשה כל הכסף ששוכב גם להורים בפייבוקס, אנחנו נותנים ריבית, אנחנו נותנים 2.5% ריבית שנתית.
2.5% ריבית שנתית?
נכון, ואם ההורה משתמש גם, למה על כסף ששוכב נזיל, איזה חשבון בנק נותן לך על העו"ש שלך?
יש עוד, לא אזכיר עכשיו, כן, כל מיני מבצעים, כן.
ואם תעשי גם שימוש בכרטיס אשראי של פייבוקס של 2,000 שקל בחודש, הריבית הזו מכפילה את עצמה וקופצת ל-5%. אז למעשה ללקוחות בלי שום התחייבות מקבלים 2.5%, ואם הם עושים טיפה שימוש בכרטיס, הריבית קופצת.
למה זה עובר אגב להורים ולא לילדים, אם אני...
אז האמת שמאוד התלבטנו על זה, והתייעצנו גם עם הלקוחות שלנו בתחילת הדרך, והאמת שאם נשמע אחרת שלקוחות יבקשו אחרת, אנחנו נשמח לשנות את זה, כי למעשה בריבית שנתית, התקבול החודשי יכול לצאת גם לפעמים מאוד קטן, והיה חשש שהילדים יתבאסו מזה או יתאכזבו מזה, כי התפיסה שלהם, מה זה בכלל ריבית? סכום יכול להיות, היא קצת רחוקה לפעמים מהמציאות, מהכסף האמיתי שקורה. ואז החלטנו כסף ינתן להורים, ההורים יקבלו בדיוק עדכון על כמה הילד מקבל, כמה הילד עזר בחיסכון, וזה דרך טובה לפתוח שיחה. דיברנו על זה שאמצעי חינוך פיננסי, אז זה גם הזדמנות טובה לעשות שיח בין ההורה לילד. ההורה יכול גם לצ'פר את הילד, להגיד מילה טובה, או להחליט שהוא מעביר אליו חלק מהריבית.
יש לכם מושג כמה ילדים עד כה הצטרפו לחשבונות הדיגיטליים האלה, לאפליקציה?
אז כן, יש לנו כבר עשרות אלפים רבים של ילדים שהצטרפו לפייבוקס יאנג, ומתוכם ממש מוצר של כמה ימים באוויר, אנחנו ממש רואים אימוץ מהיר של הפיצ'ר הזה, ואנחנו נורא מתרגשים יחד.
ילד לא יכול לפתוח לבד ללא רשות האמא או אבא.
נכון מאוד, השירות הזה מוקם על ידי ההורה, ההורה צריך לרצות את זה, לרשם לזה, לרשום את הילד, הכל נעשה בשליטה ופיקוח מלא הורי.
אוקיי. עוד דבר אחד, אמרתי שזה חינוך בעצם חינוך לכלכלה, איך השירות הזה מחנך פיננסית?
אז אני חושבת שזה פעם ראשונה שאנחנו נותנים לילדים יכולת סוג של לנהל את הכסף שלהם. הם רואים כל הזמן כמה כסף יש להם. יש להם סיכום מלא של כל ההוצאות, על מה הוציאו כסף, מה נכנס, מה יצא. הם רואים את הכסף יורד או עולה, ולמעשה זה התנסות ראשונה, בעידן כזה, את יודעת, של צרכנות מהירה ופיתויים מכל כיוון, לראות ולנהל את הכלכלה האישית שלהם. אם קנו במכולת, ירד הכסף. אם בזבזת יותר, פתאום לא נשאר בארנק.
כן,
אתה יכול להסתכל בדיוק לראות מה קרה. אז אני חושבת שזה צעדים ראשונים לאן שהיינו רוצים שהם יגדלו להיות אנשים מתנהלים.
לגמרי, והייתי מכניסה את זה כנוהל לכל בית ספר תיכון, לפחות מכיתה ת'. שרית בק ברקאי, תודה רבה. סמנכ"לית שיווק ועסקים פייבוקס. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות ותכף על הבורסה שמתנהלת היום בעליות יפות.
103.3 FM. עכשיו, איפה הכסף? עם ענה דודוב.
טוב, הבורסה שלנו פורחת, 5% בנקים, גם ביטוח וגם נדלן, מזמן לא ראינו מספרים כאלה. רן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות. שלום רן.
שלום ענת.
כי מה, כי היינו יומיים בחופש, או כי יש אולי איזה הסכם של 21 נקודות, או מה?
אולי, כולם מחכים ומצפים לאיזושהי פריצת דרך, וכשכל העולם רוחש ובוחש ומנסה להוציא אותנו מהבוץ ומהמלחמה בעזה, אז המשקיעים עטים על הבורסה ומתמחרים התקדמות במגעים לסיום המלחמה, ואמרת עליות זינוק חד בבורסה בתל אביב, גם תל אביב 35 מדד הדגל, תל אביב 90 המניות הקטנות מזנק ב-3.9%, ביטוח אמרת ענת עולה חזק, הפניקס כמעט 10%. עכשיו צריך לזכור, תל אביב 35 מתחילת השנה משלים עלייה של 30%, ומתמחר יש שיגידו מזרח תיכון חדש, אבל אם אנחנו נתבדה, השוק צריך לזכור גם יכול לתקן מאוד מאוד חזק, כרגע הוא אופטימי.
כן.
ועוד נתון מעניין.
זה תמיד ככה בבורסה איראן, מה שעולה גם יודע לרדת ואפור.
לרדת, אבל באופן חד, כשעולה חד גם יכול לרדת חד, ועוד נתון, עוד נתון לא פחות מעניין ענת, זה אגרות החוב. תמיד אגרות החוב נתפסות כאפיק השקעה יותר אפור ומשעמם, ומה שקורה היום, אגרות החוב של ממשלת ישראל, הטווחים הארוכים של מעל 10 שנים, מזנקות ב0.5%, כלומר, התשואה או פרמיית הסיכון שלנו יורדת. כלומר, גם פה אנחנו רואים מעין תפיסה או אופטימיות שהסיכון של ישראל הולך לרדת אם המגעים יבשילו. השקל גם היה בשבוע שעבר ללא שינוי, והביטוח על הגחים של ממשלת ישראל לא עלו, כלומר יש פה באמת איזושהי ציפייה לעתיד טוב יותר.
כן, הצהרת כוונות של המשקיעים הישראלים. אנחנו נחכה למחר לפגישה הזאת, ונהיה חכמים הרבה יותר בלילה וביום שלישי בבוקר, ונמשיך לדבר. רן פסטרנק, תודה רבה.
תודה רבה ענת,
בשורות
טובות.
תודה לכולנו. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור אילי זק, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואחיעד לוק.